הרמב״ם עליו השלום כתב על מה שאמרה התורה, הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. ועוד, יש לנו כמה מקומות בתורה, אזהרה לגבי עבודה זרה, תשמישיה, נויה, וגם הדברים שמקריבים, תקרובת עבודה זרה. 51 מקומות בתורה נזכר האיסור של עבודה זרה. שתי מקומות מצוות עשה, שתי מצוות עשה, 49 לא תעשה. כך ראינו בתורה. והגמרא אומרת שבעבודה זרה עובר ויכול לאדם לעבור, השם ישמור, בדיני עבודה זרה, עד 51 לבים ועשים. ואפילו אדם יודע ומאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח בעולם, ועובד מישהו אחר זולתו, הרי זה בכלל עבודה זרה. שנאמר, ישמרו לכם, ונשתה לבדכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. זאת אומרת, דיני עבודה זרה, לכאורה אנחנו חושבים שהם לא מצויים בימינו, ולא שייכים בזמננו. לא שייך אלא במי שהוא עובד עבודה זרה בפועל. האמת שלא כך. לכל אדם להתפלל שלוש תפילות ביום, להניח תפילין, וכמה זוגות תפילין, ולהיות חושב את עצמו חסיד וצדיק, והרי זה גדר של עובד עבודה זרה, כמו שנראה נבאר לכמן בעזרת השם יתברך. קודם כל, האיסור הראשון, ישמרו לכם ונשתה לבבכם, בא להורות, אומר הרמב״ם, שאפילו אדם מאמין ועובד את השם. הוא מתפלל שלוש פעמים ביום, ועושה את כל מצוות התורה, והוא לא נזהר שלא לעבוד זולתו, מאמין בכוח של בשר ודם, או מאמין בכוח של מלאך, או מאמין בכוח של איזה כוכב, או איזה דבר, איזה שלטון, או כל דבר אחר, שיש בכוחו לשנות או להטיב איתו, זה נקרא שעבד עבודה זרה. שתיים, אדם שמעיין בספרים שהם כתבו אותם אנשי עבודה זרה, שיש בהם כפירה. אסור לעיין גם בספריהם מדין תורה. לצערנו הדבר הזה מצוי אצלנו היום. מצוי הרבה שיש כל מיני כתבים, כל מיני חוברות, לספרים, לפעמים גם כן אנציקלופדיות, שכותבים אותם לכאורה אנשים שאנחנו חושבים שהם חרדים, אבל הם לא בני תורה, והם לא יודעים את כל ההלכות. ויכול להיות שיש שם איזה מאמרים או איזה מילים, לפעמים אפילו תמונות של עבודה זרה. זה רואה שגם להסתכל בדמות צלם של עבודה זרה, ואפילו לא הצלם עצמו, אלא תמונה שלו, זה גם כן נכלל בכלל האיסור, יש איסור מיוחד על זה בתורה. אל תפנו אל האלילים, ולא הם השכה לא תעשו לכם. אל תפנו אל האלילים, אם אדם עובר בדרך, מסתכל בדמות של צלם בעבודה זרה, ולצערנו פה בירושלים, פלטרין של מלך, יש מאות ואלפים כאלה, מסתכל, עובר, לאו דאורייתא, תפנו אל האלילים. עבר במדרכה ליד בית עבודה זרה, ויכול ללכת מקום ממול, הרי זה עובר על אל תקרב אל פתח ביתה. זו מינות, ככה הגמרא אומרת. אז זה יוצא שאם כן, שיש לנו בזה איסורים שונים ומגוונים, שאדם יכול, חס ושלום, לעבור עליהם, על כל הדברים האלה. הרמב״ם מוסיף לנו עוד דין, לא רק בפועל אדם יכול להיגרם שעבד עבודה זרה, וצריך לזכור שדין של עבודה זרה חמור יותר מכל שאר האיסורים. קודם כל, שעובד עבודה זרה הרי זה כופר בכל התורה כולה. ואפילו אדם שמר את כל המצוות שבתורה, ועבר רק על עבירה זו של עבודה זרה, או אפילו לא עבודה זרה ממש, או דברים שנקראים בכלל עובד עבודה זרה, אביזרה יהודה עבודה זרה זה נקרא, פרטים, זאת אומרת דינים פרטיים ששייכים, שהם תולדה של דין עבודה זרה, הרי זה מומר לכל התורה כולה, אדם כזה חס ושלום, לא מצטרף למניין, יצא מכלל ישראל, לא יכול להימנות לעשרה במניין, ויכול להימנות לשבעה עולים, ואפילו עשה כן בשוגג, כלשהו באופן מתמיד עובר על העבירה הזאת, ואפילו מחוסר ידיעה, ויקרה בשוגג. אבל צריך להיזהר בדבר הזה מאוד. מה חולצות? אני לא אמרתי חולצות, הבן אדם מה הוא? מה הוא הבן אדם? אם הוא עובר על העבירה הזאת או לא עובר על עבודה הזרה הזאת? אם הוא סתם חולצה עם איזה תמונה, זה עדיין לא אומר שזה עובד עבודה זרה. מדבר כעת על אחד שהוא בפועל. הוסיף הרמב״ם ואומר, הוא הדין במחשבה. מה זה מחשבה? כל שחושב בדעתו, חושב בדעתו, לעקור או לבטל איזה דבר מדיני התורה, זאת אומרת, איזה דין מסוים אומר את זה הוא לא מקבל, או הוא עובר עליו באופן מתמיד, מומר לעבירה אחת. כותב הרמב״ם, הרי זה מחריב את העולם, אדם כזה נקרא מחריב את העולם, אפילו שהוא שומר את כל המצוות. יש תרי"ג מצוות. 612 הוא שומר אותם מתחילתם ועד סופם. אחת ממצוות התורה. הוא עקר אותם אצלו. הוא אומר, זה לא בשבילי. או כל מיני טענות שווא ומדוחים, כמו שיש הרבה אנשים. אומר, אל תהיה קיצוני מדי. פה אפשר להקל. כי כאן הגמרא אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מעב, חס ושלום. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא. הוא מעריך הפה וגרד הלל. הוא יארך אפיים. אבל הוא לא מוותר על שום דין. לא מוותר על שום מצווה, על שום איסור. מי שחס ושלום מבטל איזה מצווה ממצוות התורה, ואפילו במחשבה, לא בדיבור, מחשבה, הוא מזלזל במחשבתו באותו דין, הרי זה מחריב את העולם, ומאיפה המקום של האיסור שלו? מפרשת ציצית, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עכשיו הגמרא, אחרי לבבכם, זו מינות. אחרי עיניכם, זה השם ישמור עריות. אז הרי השווה שתי האיסורים האלה זה לזה. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו מינות. יוצא אם חס ושלום אדם כזה חושב איזה מחשבה של איסור ולעקור או לבטל איזה דין מדיני התורה, הרי זה בכלל ולא תתורו אחרי לבבכם, הרי זה מחריב את העולם. אדם כזה יצא מכלל ישראל. אחר כך כתוב עוד בפסוק, וכי תשגו ולא תעשו את כל החוקים האלה. שתרשה הגמרא, מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל החוקים? מה יש לעשות עוד את כל החוקים? שיבה הגמרא, מי שעבד עבודה זרה או עשה איסור ששייך לאיסור של עבודה זרה, הרי זה שקול ככל התורה כולה, כאילו לא קיים את כל התורה. וכי תשגו ולא תעשו את כל החוקים האלה. והכופר בה, הרי זה מודה בכל התורה כולה. פשיחה הגמרא שם במסרת הנדרין ואומרת, אחד הדברים שזה בכלל עבודה זרה, לא עליכם האפיקורוס. מה נקרא אפיקורוס? אפיקורוס, מי שמבזה תלמידי חכמים, ואפילו לא מבזה אותם בפניהם, אלא מדבר אחרי גבם, הרי זה אין לו חלק לעולם הבא, והרי זה לא מצטרף בכלל ישראל. דינו חמור מאוד. בגמרא מובא, במשנה מובא, מה זה אפיקורוס במקור, האומר אין תורה מן השמיים. חס ושלום, מספיק שאומר שהתורה לא ירדה מהשמיים, או אפילו אמר, מילה אחת הוסיף משה רבנו מדעתו, שלא בציווי האלהי, זה אין לו תקנה. אין תרופה למכתו. כתוב צריך להתרחק ממנו, והרמב״ם מוסיף מילים קשות מאוד. כתב אפילו לחזור בתשובה, כמעט אי אפשר שיחזור. עליו נאמר, כל באיה לא ישובון, אמרה הגמרא, זו מינות. אז זה אפיקורוס. והגמרא המשיכה ואמרה, כגון שאמר שביזה תמיד חכם. שואלת הגמרא, מה נקרא ביזה תמיד חכם? גון דאמר, אפילו אמר, מה יאהנו לן רבנן? מה הועיד? זה בן אדם יושב לומד תורה כבר 30-40 שנה בישיבה. מה יצא לנו ממנו? מה הרווחתי ממנו? בצבא הוא לא משרת. מיסים הוא לא משלם. הוא רק אוכל ושותה, והוא לא משרת את המדינה כהוא זה. כאילו הם שם, שיושבים שם למעלה, הם משרתים את המדינה. אמר כך, הפסיד את כל העולם הבא שלו, וזה נקרא אפיקורוס שאין לו חלק לעולם הבא. ואפילו אמר, מה יענו לן רבנן? לשרו לן עורבה ולעשרה לן יונה. זאת אומרת, הדינים של התורה נשארו 3,300 שנה אותו דבר. עורב, שמענו מפי משה שזה אסור, הם לא הצליחו להתיר אותו. יונה, משה רבנו אמר לנו שהיא מותרת, הוא לא בא ועשר את היונה. מספיק שאמר כך, הוא חושב כך, שמשמור זה בית עולמו. זה בכלל עובד עבודה זרה. סליחה? תשובה ודאי שיש. אפילו עובד עבודה זרה גמור, וחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. ראינו אצל מנשה בן חזקיהו, פסוק אומר עליו אשר מילא את ירושלים פה לפה, שני ביאורים בגמרא נאמרו. האחד שהרג את יהושע, את ישעיה, סבא שלו, ישעיה הנביא, שהיה מדבר עם, בפה עם הקדוש ברוך הוא, זה פה לפה. ביאור שני, שמילא כל רחוב בירושלים עבודה זרה. כל רחוב שלט היה שם עבודה זרה, מי שנכנס לרחוב צריך להשתחוות לעבודה זרה. כל זאת, שצעק אל הקדוש ברוך הוא, הגמרא מביאה את הפסוק, ויחתר לו חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד והציל אותו. אחר כך 22 שנה נוספות, מלך בירושלים מנשה, בתור מלך בעל תשובה. ועד היום, כך מובא בזוהר בעלותך, הוא בגן עדן, במדור מיוחד, אחד מיוחד שיש, ששם יושבים כל בעלי תשובה, כל מי ששב בתשובה אי פעם, יושב לו שם בתוך ההיכל הזה, והמקבל את פניו מנשה בן חזקיהו. אני כן להורות לך שאין אף פעם לא נועלים דלתי התשובה בפני שום אדם. הרמב״ם כותב, וכן אדם שהוא תר אחר מחשבות ליבו, בספלות ועובר עבירה, כותב הרמב״ם, אסור לדבר איתו, אפיקורוס. והאמת שזו שאלה שהגמרא עצמה שאלה. אסור לדבר עם אפיקורוס, אדם שמנהל איתו שיחה אפילו, נהיה דומה לו. שואלת הגמרא בעצמה, לא המשנה באבות אומרת, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. זאת אומרת, יש מצווה להשיב לאפיקורוס. לכן גם אותה שאלה יש לנו במשלי, במשלי שני פסוקים שנראים סותרים זה את זה. פסוק אחד אומר שלמה, אל תען כסיר כי יבלתו, בן תשבה לו גם אתה. פסוק שני אומר, ענה כסיר כי יבלתו. איך זה יסתדר? פעם אומר לא לענות לכסיל, פעם אומר לענות. צבא הגמרא כאן שמכיר אותו, כאן שכולם מכירים אותו שהוא כסיל, לא צריכים לענות לו. אבל אם לא מכירים, חושב שזה אחד נורמלי, תענה. הגמרא בשאלה השנייה של אפיקורוס, מחלקת בין אפיקורוס גוי לאפיקורוס יהודי. אפיקורוס גוי שבא ושואל אותי שאלה, אני צריך כן לענות לו. ענה ודע מה שתשיב לאפיקורוס, נאמר באפיקורוס גוי. הוא בא שואל, יש לו איזה קושיה, אני עונה לו. אבל אפיקורוס ישראל זה אחד שלמד. והוא בא והמטרה שלו להשמיץ ולהתקיף, לבזות ולהכפיש את התורה, זה אסור לענות לו. מה היא תגיד, אני אענה לו, רק העת שינה, ואומרת הגמרא, לא. כשכן ישראל דפקר תפה, הוא יהיה יותר כופר, יותר גדול, הוא יעפר בעפר עוד יותר קשה. ואז מי גרם לו? זה שענית לו. לכן יותר טוב לשתוק. חווי כמעט רגע, עד יעבור זעם. ואסור לדבר עם אפיקורוס, מאיפה למדנו? גמרא דורשת מהפסוק, את תקרא בפתח ביתה, זו מינות. אז אדם שאתה יודע שהוא אפיקורוס, אסור לנהל איתו שיחה. זה כן, בוודאי, תבוא לידי כפירה, ותשמע ממנו דברי כפירה, ותבוא על ידו חס ושלום לאיזה איסור. ודאי, זה לא נקרא תמימות. תדע שטבע האדם להימשך אחר מקור נשמתו. מי שנשמתו טהורה, קורא דברים טהורים. מי שנשמתו לא טהורה, אז הוא נמשך לדברים רעים. זה כלל ידוע. יותר מזה, הרמז כתב, לפעמים אנחנו רואים, הוא כתב את זה לפני 350 שנה, יותר אפילו. הוא תלמידו של רבנו האבי, רבי משה זכותה. לפעמים אנחנו רואים שיש אנשים שהם לא אגונים, מלמדים תורה. יש, היה בכל הדורות רבנים שלמדו קצת תורה, אבל יראת שמיים לא היה להם. אתמול למדנו שיכול אדם לדעת הרבה תורה בלי יראת שמיים. אז מה יעשו האנשים שנמשכים אחריהם והולכים לשמוע אותם? הוא כותב שתדע מאת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מזמין אנשים רשעים אצל רב רשע, אנשים צדיקים אצל רב צדיק. אז מי שנמשך אחרי רע, סימן שיש בו רע. כמובן, אחרי משך הזמן אתה צריך ללמד אותו מוסר, דרך יראת שמיים, יקבל, יחזור בתשובה. תמיד יש דרך לחזור בתשובה. בכל אופן זה. ודאי שמי שקורא כל מיני כתרים של אנשים שאמרנו, שחיברו אותם אנשים רשעים, זה עבון חמור מאוד, זה מטמא את העיניים שלו, מטמא את נשמתו, מטמא את כל גופו. יש מעשה עם אבן עזרא עליו השלום, שפעם אחת לן באיזה אכסניה, בלב שבת, וחלם חלום, ראה את השבת בדמות מלכה, לבושה קרעים ובוכה ומייללת, וזועקת מרה, מבקשת ממנו, שביזו אותה וחפו אותה וביישו אותה, והוא התעורר בבהלה, הוא בעצמו כותב, הוא לא מאמין בחלומות, אבל פתאום ראה חלום כזה. ואז החליט לחפש בבית ששם הוא ישן, באותו חדר. מצא איזה כתב שכתב אותו איזה קראי אחד רשע, אז בזמנם היו הרבה קראים כופרים בתורה. מצא איזה כתב שכתב איזה קראי, ומיד עיין בזה, וקרא אותו לקראים. ואחרי שבת העלה אותו באש, ושרף, וכתב את כל המעשה הזה באורך. אני סיפרתי אותו בשתי מילים, שם הוא כותב על זה כמעט קונטרס שלם. כתב שמכאן אדם ילמד שאם יש איזה כל מיני כתבים או מאמרים שכתבו אותם כופרים, שכופרים בתורה, חייב לבאר אותם מן העולם ואסור לגרוע בהם. ועד כדי כך זה היה מצוי באותו חדר שהוא ישן, השבת באה אליו בבחייה עצומה שככה מבזים אותה. אמר אדם, אפילו בצחוק, שיש ממשות בעבודה זרה, או יש ממשות בדברי הכפירה ודברי האפיקורסים, דינו כמחרף ומגדף, שהדין הוא שאם שמעת האדם שמחרף ומגדף כלפי מעלה, חייב לקרוע את בגדיו. ידוע היה מעשה בזמנו עם הגאון מפונוביץ'. פונוביץ' זו עיר שהייתה ברוסיה, עיר גדולה של תלמידי חכמים, עלה משם, היה אחד מהשרידים שנשאר שם, רב יוסף כהנמן. רב יוסף כהנמן עלה לפה, הוא היה אחד מגדולי ישראל, שימש את החזון איש שנים רבות בבני ברק, והוא הקים את הישיבה, ישיבת פונוביץ', עתרת הישיבות, ועמד בראשה שנים רבות. הוא היה איש חכם ונבון מאוד מאוד, בחוץ לגאונותו בתורה, היה גם חכם גדול. פעם אחר, כמה פעמים לחצו עליו כל גדולי הדור באותו דור, שייצג את הנציגות היהודית הדתית בתוך המושב הלצים שם, אתה יודע, איפה שהם יושבים בשכונה של העורבים, אחרי שייך בדר שם. אז הוא ענה במילים אלה, אמר, אין לי מספיק בגדים שאני צריך לקרוע אותם. שכן כל פעם שעולה כופר ומדבר נגד הדת או נגד התורה, או נגד איזה מצווה ממצוות התורה, אנחנו חייבים לעמוד ולקרוע את כל הבגדים שלנו. אמר, אני צריך 3 פעמים ביום בגדים, להחליף, אין לי בגדים של זה. מאיפה למדנו שצריך לקרוע? זה לא בדיחה, חס ושלום, זה הלכה. גמרא אומרת, למדנו את זה אצל חזקיהו המלך. בזמנו, כשחזקיהו המלך מלך, בספר, כמו שמובא, בספר מלכים, אז בתחילה, תחילת מלכותו עלה שלמן 10 מלך אשור והגלה נפלה שומרון והגלה את 10 השבטים. זו הייתה הגלות הראשונה, לקח אותם בלחלח ולחבור, נהר גוזן וערי מדי, הגלה אותם לשם, ועד היום אנחנו לא יודעים איפה עקבותיהם של 10 השבטים. אחרי כמה שנים, זה היה בשנה הרביעית, בשנה העשירית למלכותו של חזקיהו המלך, הפעם עלה סנחריב, שלמן 10 מת. הוא בא במקומו סנחריב. סנחריב מלך אשור, מראה אומרת, היה מלך עריץ ושונא גדול. וקראו לו סנחריב, שיחתו ריב. מי שהיה מדבר איתו, היה מקבל ממנו כדור בראש במקום. סנחריב. 2 חרבות היו לו. סן זה פעמיים. חרב מכאן, חרב מכאן. וזה שהיה עומד לפניו, לא יודע מתי הוא יקה בו בחרב. מאיזה צד? מצד ימין או מצד שמאל? כך רשע היה. והוא סנחרי מלך אסור, סופו שהרגו אותו שני בניו, אדר מלך ושר עשר. הלכו והתגיירו, יצא מהם שמעיה ואבטליון. סנחרי מלך אסור בא ועלה לירושלים, יצא חזקיהו לקראתם, וביקש רחמים על ירושלים, הסכימו, תנאי שייתן זהב. ואז הוא הוציא את כל הזהב שהיה לו באוצרות, כל הכלים, כל הזה, רק שילך. מרשייך בלי כלום, תן לו. ואפילו קיצץ דלתות המקדש, ככתוב הפסוק, שהיו מצופות זהב, את כל הזהב שהיה בדלתות בית המקדש שעשה שלמה, חתך ונתן לו רק שילך מעלינו. שלח אותו. אחר כך שלח סנחריב הזה הרשע, שלח כמה אנשים שלו, בראשם מי עמד? רשע אחד ששמו רב שקה. מי זה רב שקה? הגמרא אומרת זה היה יהודי מומר. יהודי שערק למחנה של אשור, והפך להיות הדובר שלהם. והוא, אני יודע, זה היה עומד ומדבר, והתחיל להגיד להם דברי כפירה ודברי נעצה. שם בפסוק יש אריכות גדולה. אומר להם, מי בכל הארצות שניצלו מידי סנחריב? מי בכל אלוהי הארצות שהציל את עמו מידי? הוא שואל, חס ושלום, חס וחלילה, האם יציל השם את ירושלים? אומר להם, על מי אתם בוטחים? אתם בוטחים על המשענת הקנה הרצוץ עם מצרים? אז ישראל היה להם ברית עם מצרים, שאם האויב עולה על ישראל, אז המצרים יבואו לעזרת ישראל. אומר לו, אתם, זה משענת קנה רצוץ, על מה אתם מדברים? וצעק, צעק, צעק, ואחר כך אמר, אתה אל השם בטחת, ככה אמר, אל השם בטחת, אתה בוטח הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יציל, ככה אמר. עכשיו, והזכיר שם השם, א' ד' נוניות. כתוב שם, היה שם שבנה הסופר, וראש הלשכה של חזקיהו, אליקים היה שמו, היה צדיק. אליקים ושבנה, באו כולם וכל ישראל איתם לחדרו של חזקיהו כרועי בגדים. שזה גמרא למה כרועי בגדים? משום ששמעו אותו את רב שקה מחרף ומגדף. שואלת הגמרא, הרי אין גוי מחרף ומגדף, לא קורא, אומר, לא בגלל גוי, בגלל שרב שקה היה יהודי. אם רב שקה היה גוי, לא היה צריכים לקרוע. כמה שרב שקה היה יהודי, והוא אמר, וכי חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יציל, סתם, רק אמר את המילה הזאת, לא קידל, לא חירף, גידף, לפי מעלה, זה עצמו ניקח חירוף וגידוף. אז אם כן ראינו, אם חס ושלום, יהודי מדבר נגד השמיים, או מטריס דברים כלפי מעלה, צריך לקרוע בגדים. לכן זה חמור מאוד, לא פשוט. אז זה, מכאן ראינו, מחרף ומגדף בזמן חזקיהו. כך מובא הרמב״ם, בשש שנים לחזקיהו נלכדה שומרון, הוא בא שלמן עשר. אחר כך, 14 שנה למלכות חזקיה, בא סנחריב על ירושלים, ואז קיצץ דלתות בית המקדש. בא אליקים ושבנה, ואמרו אל השם בטחנו, וקראו את בגדיהם, ואז זה הדבר אשר היה. אחר כך כתוב, הוא אשר אמר, אשר הסיר חזקיהו במות ומזבחות וכל זה, אמר לו, אני אתן לכם 2,000 סוס, יש לכם פרשים שיכולים לרכוב עליהם? הרי לא היה לישראל צבא אז. אמר לו, על מה אתם בוטחים? ואז היה מה שהיה. עכשיו, בדיני עבודה זרה, יש כמה דברים עיקריים בעובדי עבודה זרה. האחד, מי שמשתחווה, משתחווה לעבודה זרה, היא עצמה עבודה זרה בעצמה. משתחווה, זה העבודה. שתיים, זובח, כוונה שחת לעבודה זרה איזה דבר. שלוש, הכתיר לעבודה זרה. ארבע, ניסך יין לעבודה זרה. הכתיר הכוונה כל מיני קטורת, כל מיני ריחות של בסמים, שהכתיר לעבודה זרה. האם הכין את זה, עדיין זה לא נאסר. אחרי שהקריב את זה, אז זה נאסר. מאיפה למד? מהפסוק, זובח לאלוהים יחורם. עכשיו, יש סוגים שונים של עבודה זרה ידוע, כל עבודה זרה עובדים אותה בצורה אחרת. כמו שבגמרא מובא, יש פעור, יש מרקוליס. מרקוליס היו משליחים אליו אבן. פעור, לחוץ מכבודכם, פוערים את עצמם, ומטריזים כלפיהם. זה העבודה שלה. ככה עובדים אותה. זה סתרה אחרה, עם סתרה אחרה. אז שמה, שייחד את העבודה זרה, של אותה עבודה זרה, זה עבר. אפילו זרק עליה אבן, אם כך דרך לעבוד אותה, לוקה. הרי זה משום עבודה זרה. אבל כל העבודות זרות שבעולם, כל אחד מהארבעה שמנינו, אם השתחווה אליה, או זבח לה, או הקטיר, או ניסך, ניסך יין, הרי זה לוקה ונקרא שעבד עבודה זרה. עכשיו, זורק אבן למרקוליס, זה אסור, אפילו זה רק דרך ביזיון. הוא התכוון לבזות את העבודה זרה, השליח עליה אבן. אבל כך עובדים אותה, זה אסור. לכן, חס ושלום, חיבק עבודה זרה. או חיבד אותה, או ריבץ לפניה, או ניקה אותה. הרי זה דרך של כבוד, כל זה אסור. יוצא לפי זה גם אם אדם עובד באיזה עבודה. צריך להיזהר במנזרים, כנסיות, כל מיני מקומות שמציעים לו עבודה. עבודות במקומות כאלה אסור. יש גם דברים אחרים. דבר שהוא משום מראית העין גם כן אסור. מה זה משום מראית העין? ספר חסידים כתב שאם אדם מתפלל בבית, בחלון שלו רואה כנסייה או בית עבודה זרה. מתפלל בבית שלו. רואה איזה כנסייה או בית עבודה זרה, אסור להתפלל כנגדה. שלא יגידו שהוא מתפלל אל הכנסייה שם. לכן צריך להיזהר, הרבה פעמים מצוי, שאדם בבית שלו או בבית הכנסת, יש איזה חלון, פונה בדיוק מול עבודה זרה. והעבודה זרה עם מחשמן, מה הם עושים? שמים למעלה את הפסל שלהם, או הפעמון, או איזה דבר, כאילו הם שולטים ברקיע, בשמיים ובארץ. אז זה נראה מרחוק. מי שרואה אותו, אפילו שיודעים שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בידו סידור. והוא קורא בכל גדול שמה ישראל. אבל הוא עומד, פונה לצד העבודה זרה, אסור. אז מה יעשה? או שיסגור את החלון, או ישים בילון שם, או שיפנה לצד אחר. כשאין אפשרות, נמצא בשטח פתוח. לפעמים מצוי שלפעמים בדרך נמצאים, רוצים להתפלל, לארגן מניין, מנחה, ערבית, שחרית, רוצים להתפלל. אם בכיוון שהם מתפללים, יש שם בית עבודה זרה, אסור. צריך להיזהר בזה. לכן, כל הדברים האלה, יזהר האדם, שלא יפנה איפה שיש עבודה זרה, שלא יהיה. וכן מובא בהלכה, אם ישב לו קוץ, מה זה? תכף נגיע, דין שתי וערב זה עבודה זרה, כן. לא שמעתי, בכותל, מה יש שם? כנסייה, לצד שמתפללים, איפה יש שם כנסייה? בדרך, כן, אסור להסתכל, על הכנסייה אסור להסתכל. בכותל שאנחנו מתפללים לא רואים שום... אבל הכותל מסתיר. אם הכותל מסתיר אין שום בעיה. גם בבית הכנסת בירושלים שאתה מתפלל, יש קיר, חומה, מפסיקה בינך לבין הכנסייה, אין בעיה. כל הבעיה שהמקום פתוח, לכן אמרתי שאם אדם נמצא בדרך, צריך להיזהר שלא יהיה כנסייה ממול, שלא יתפלל מול הכנסייה. שלא ייראה שמתפלל מול זה. הגמרא כתוב גם אם ישב לו קוץ ברגלו והוא מתכופף להוציא, נקרע לו הסנדל. צריך להסתכל אם אין ממול איזה צלם או פסל או כנסייה, כדי שלא ייראה כאילו שהוא מתכופף ומשתחווה לזה. וכן, נפל לו מטבע והוא מתכופף להרים את המטבע, זהר לא יתכופף לכיוון הכנסייה, אלא יהפוך פניו, הצד השני, הצד ההפוך. וכנ"ל יש גם כן, במשנה, היה להם הגויים, היו עושים דמויות של עבודה זרה שלהם, שמוציאות מים, כמו שעשה ראש העיר ההוא, שיקור שם בדרך, עשה שם שברים ופילים, שיוצא מים מהפה שלהם, ברז של מים. אז זה היה עוד לפני 2,000 שנה, הרומאים ככה עשו בירושלים. לקחו את הצלמים שלהם, והיו שמים שם מעיינות של מים, מחברים את זה למעיין מים, ויוצא מהפה. אסור לשתות מים שם, שמי שרואה אומר, הנה הוא מנשק את העבודה זרה, או משתמש כאילו במים של עבודה זרה. אלא, ייקח בידו מים וישתה. אבל ככה, מה שלא ייראה, חס ושלום, כאילו זה כך. יש שאלה לגבי אדם שנמצא באיזה בניין, זה מצוי הרבה אלה שנוסעים לחוץ לארץ, וגם אלה שנמצאים פה לצערנו, נמצאים לפעמים בתי מלון או בכל מיני בנייני ציבור. ובאותו בניין יש גם כנסייה ויש גם להבדיל בית הכנסת. והוא עומד מתפלל. ולפעמים באותה קומה למעלה, קומה, כמה קומות למעלה, יש כנסייה. יש שאלה בהלכה. יש מחמירים שלא להתפלל במקום כזה. האמת, על פי ההלכה, אין לזה בעיה. מדוע? מפני שהעלייה של התפילה לשמיים זה לא עולה דרך הקומות, אין מעלית שמעלה. יש בזוהר מובא שבכל חלון של בית הכנסת יש יבוא מלאך דרך החלון, דרך הקיר של בית הכנסת, הוא מעלה את התפילה ישר למעלה. נמצא לפי זה, אם אדם ימצא נגיד בחוץ לארץ, אומנם גם בארץ ישראל בעוונותינו יש דברים כאלה, אדם נמצא בקומת קרקע של איזה מלון, מתפלל שמה, עושים שמה מניין. וכמה קומות למעלה יש כומר שמה, כומר של עבודה זרה, שהוא עם האנשים שלו בכנסייה שלהם שמה, הוא עשו כנסייה זמנית שם. שאלה אם מותר לנו להתפלל? מותר. הוא לא מפריע, הוא לא מפסיק בינינו לבין השמיים. זה לא נקרא שמסיק בינך לבין השמיים. כיוון שעל פי רבנו ארי, התפילות עולות דרך החלונות שיש לנו בבית. לכן גמרא אמרה, אסור לאדם להתפלל בבית שאין בו חלונות. זאת אומרת, צריך להתפלל תמיד בבית שיש שם חלון שפונה לשמיים. דרך החלון הזאת, התפילה עולה למעלה. אז אם כן, איפה? יוצא שלא צריך לחשוש. מקרה כזה לא יחשוש. איפה שיש? איפה שיש בעל תשובה, נו מה הבעיה עכשיו, מה נכנס? אם בעל תשובה, חזר בתשובה, באמת מעלתו יותר גדולה מצדיק גמור. מה הבעיה שלך עכשיו? כן. עבודה זרה בקומות עליונות, כן. אין גם, הוא הדין. הוא הדין, גם זה לא מפריע לתפילה. אבל אסור לאדם שיהיה גר בבית, שמתחת הבית שלו יש שם בית הכנסת, ומה שאסור, דבר אחד אסור, שלא יהיה כנגד בקו אווירי ישיר, אני מדגיש בקו אווירי, מעל הארון קודש, שלא יהיה שם לא חדר של שירותים, ולא מיטה שזוג ישנים שם. מיטה שילד או ילדה, או איזה מישהו בודד ישן, אין בעיה. חדר של שלום, אין בעיה. כל זה מדובר, שהיה בית בהתחלה, ואחר כך אסור בית הכנסת. אבל כשהיה בית הכנסת בהתחלה, אסור אחרי זה לבנות על בית הכנסת דירת מגורים. תורי זהב עליו השלום, נפטרו לו שני ילדים, והוא, סיבה הייתה שכשמינו אותו לרב, אז הסדר היה שם, החוק, התקנון, שרב העיר יגור בבניין של בית הכנסת. שידרו לו דירה שם. והוא גר עם הילדים שלו. מתו לו שני ילדים, ועמד ואמר שבעבון זה שהוא גר מעל בית הכנסת, קרה לו האסון הזה. תורי זהב כך כותב. היה לא פשוט. אבל מה, בהלכה מובא רק רשמי של ביזיון אסור. אז עכשיו מצוי שלפעמים עושים במקלט של הבית, עושים שם מניין ומתפללים שם. ויש שם ספר תורה, אני מדגיש, ספר תורה. לא סתם מניין ביום שישי או בערב שבת, כי אין מקום מספיק, אז הולכים לעשות שם מניינים, מנחה, ערבית, זה לא כל כך נורא. אבל כשיש שם ספר תורה, יזהרו הדיירים של הבניין, שלא יהיה מעל המקום של ארון קודש. כל הקומות כולם, כל הקומות, עד הרקיע, לא יהיה לא שירותים ולא מיטה שאיש ואשתו ישנים שם. גבי מה? עוד מעט נגיע לדין של ציורים בעזרת השם. עכשיו אומן, אומן בעל מלאכה שהזמינו אותו לעשות, לבנות, לצייר, לעשות דבר שיש בו עבודה זרה. ויש בו עבודה זרה לגוי, ולצערנו הרבה יהודים, היום יש פיתוי גדול. נוסעים ליפן, נוסעים לסין, לשנחאי, להונג קונג, ואני יודע לאן שאלה צ'מה יגיד לך, יש לו מפה. אז באים לנסוע לשם, ושם השם ישמור, מוכרים צלבים, מוכרים כל מיני דברים, טליונים כאלה, שעולה שקל, שתי שקלים, באים פה, מוכרים את זה בחמש שקל, לתיירים ועוד, וכדומה, מרוויחים על זה הרבה כסף, שם זה גרושים עולה. וזה מפתה את האדם. כל דבר שמשתמשים בו לעבודה זרה, אסור, אסור לעשותו, אסור למכור אותו, מי שעושה כן, הרי זה לוקה. היה מלכות שנאמר, ואפילו לגוי, כך כותב הרמב״ם בפירוש, שנאמר אלוהי מסכה לא תעשה לך. אבל אם עשה את זה לנוי, כותב הרמב״ם, אם הוא לא עובד את זה, אלא זה רק לנוי, אז יהיה מותר בתנאים מסוימים. כותב, אם זה לא עבודה זרה, אלא זה צורה של עבודה זרה, שהיא לנוי, שאסור לעשותה, אבל עושה אותה לצורך גוי, שעושה אותה לנוי, יש צד להקל. וכן, צורת אדם, עכשיו הגענו לתמונות וצורות, ותבליטים ופסלים, אומר הרמב״ם, יש הבדל כשתכתב בגמרא, בין צורה בולטת לצורה שוקעת. צורה שוקעת, אין איסור. חריטה, אין איסור. אבל עשה צורת אדם בולטת, החותם בולט, האוזניים בולטות, לחיים וכדומה, זה ודאי אסור ואפילו לנוי. זה בצורת אדם. בשאר צורות, איזה צורות? צורות שיש במרכבה. פסוק אמר, לא תעשון איתי, אלוהי חסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. שאלה הגמרא, מה זה לא תעשו איתי? תעשון איתי. עתין וגמין ריבויים, כל מקום שכתוב בפסוק את בא לרבות. כתוב גם בא לרבות. מה בא לרבות? לרבות משמשי בשמיים. אסור לעשות דמות חמה, לבנה, כוכבים. זה אסור. וכן צורת מלאך, צורת שמש, ירח. וצורת מרכבה בשמיים. מה יש מרכבה בשמיים? אריה, שור, נשר, אדם. אומרת הגמרא, לא אדם אמרנו, משיבה הגמרא, אריה שור נשר אדם בהדה, הדדה אסור. ביחד הוא מצייר אריה ושור ונשר ואדם, זה מרכבה ממש, זה אסור. אבל אריה לבד יהיה מותר, שור לבד יהיה מותר. אריה שור נשר אדם אסור. באדם אפילו לבד אסור. כמו שכתוב באדם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. הצורת אדם בשוקעת מותר, בולטת אסור. שאר צורות, אריה שור נשר, עד שיהיה ביחד. מרכבה שיהיה ביחד. האמת שזה שברת הרמב״ם. הבן ישחי הביא דעת הרמב״ן להרן שאסרו גם בשוקעת. הוא כתב שמידת חסידות להחמיר בזה. אבל האמת מצד הדין, צורת אדם דווקא בולטת, דווקא מינה. שהרבה שעושים דמויות, למשל לפעמים עושים דמויות של ילד וילדה, מתפללים, צורת בובות זה אסור. עושים צורה של איזה מישהו עומד עם שטריימל קטן, בובה קטנה, עם שטריימל סטנדר, מתפלל, שיש שם איברים שלמים של בן אדם, זה אסור. כי צורת אדם בולטת, אסור. נכון שכאן אין חשד, בגמרא יש חילוק בין אם יחשדו אותו שהוא רוצה לעבוד את זה, או שעושה את זה רק לנוי, שהכל יודעים שזה לנוי יש קצת להקל, אבל הרמב״ם הרי אסר, הרמב״ם שהוא מקל פה, אסר בצורה בולטת. לכן בצורה בולטת ייזהרו בזה. ויש אומרים, מה שאמרו צורה בולטת זה גוף שלם, אבל חצי גוף בולט יש להקל. לכן מי שמקל במקרה כזה יש לו על מה לסמוך. אבל בכל אופן להסתחר וזה לא כדאי. כל הדברים האלה האדם לא יסתחר בהם. עבודה זרה, שימושה ותקרובתה אסורה בענאה, שנאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמו, זה חרם. אז יוצא ששימוש עבודה זרה לכל זה, זה יקרה חרם. ועוד כתוב בפסוק, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, מתן לך רחמים ורחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. אז אם כן, מכאן ראינו שאסור כל הדברים האלה, אסורים בהנאה כלל ועיקר. צו שתיב הערב, שתיב הערב זה מה שאומרים צלב. מה דינו של הצלב הזה? יש סוגים שונים, שוב פעם אנחנו מגיעים. יש סמלים סתם, כמו שיש במכוניות ששמים שתיב הערב. כמו שיש בצלחות, כמו שיש בחולצות, כמו שיש בכל מיני דגלים, כל מיני צורות וכדומה שיש שתיב הערב. ויש שתיב הערב של עבודה זרה ממש. אז יש שנעבד, יש לנוי. כל שתיב הערב שנעבד, חייב לאבד אותו. ואפילו היה מזהב טהור, לחתוך אותו לחתיכות, כתותי מכתת שעורה. זה לשם עבודה זרה, ונעשה לשם עבודה זרה, חייב לאבדו, מקיים מצוות עשה מן התורה, שנאמר, אבד תאבדו לכל המקומות אשר עבדו שם הגויים. זה שתיב הערב שנעבד. שתיב הערב שהוא לנוי, כגון שמציירים כל מיני ציורים ויש שם שתי וערב, אז כל אלה, כיוון שזה רק לנוי, צריך למחוק אותם, להשאיר אותם בבית. לא נכון. הוא שם בבית שלו וילון, ועל הוילון יש צלב, שם כלי צלחת, הוא משתמש בצלחת ואוכל, ויש שם הצלב, גם כן, שהוא מתכופף, יראה כאילו הוא משתחווה לצלב. זה מותר להשתמש בו, אבל אם חק אותו, חק אותו בצורה שזה לא יהיה בולט, או שיעשה לו מסגרת מסביב. לפי ההלכה, אם הצלב נתון בתוך מסגרת, והוא לא בולט מעל המסגרת, זה מותר. אז עושה לו עיגול או ריבוע, ואז יהיה מותר. יוצא שכל מה שלנוי, לא להשאיר אותם. להשאיר אותם, לא טוב. אז יוצא, הן ששם בכלים, הן בטליונים, הן בצלחות, הן בבילונות, השתדל למחוק אותם ולאבד אותם, כדי שלא יישארו כמו שהם. עכשיו, לפי זה יש בעיה, מסל המכוניות שברולט יש, הטרנזיטים האלה, שלהם בסמל קדימה, זה צלב. זה ודאי צריך לחתוך את העול, להשים איזה פח, לצפות אותו באיזה פח, חלק ממנו. חלק ממנו כדי שלא יישאר, כי האמת זה לנוי, זה לא עשו שתי וערב, לא התכוונו, אבל זה לנוי, זה הסמל של החברה. אבל ברגע שזה בולט, זה לא טוב, שאנחנו הולכים שם, לפעמים אדם מתפלל, עומד בחצר והמכונית שלו לידו, מתפללים שם, מארגנים עניין, משתחווה מול זה. זה עוד יותר, זה איסור ודאי, כאן זה איסור. לכן במקרים כאלה, יזהר בכל דבר שיש עליו שתי וערב, אפילו שזה לנוי, אמרנו שזה מותר בהנאה, אבל ייזהר לחסות אותו. בהלכה יש מצוי בנעליים, זה טוב מאוד, אתה מקיים, תמחה את זכר עמלק. זה טוב? עכשיו, יש במטבעות, כמו בהלכה יש מובה במטבעות, מדליות, או דברים שהם לנוי, כלים עתיקים. מותר להשאיר את זה, לא חייב לאבד את זה, אבל לא ישים את זה במקום בולט, לא ישים את זה במקום שהוא לומד שם, או מתפלל שם, או בבית שלו, שם הוא מברך ביקת המזון, מברך כל מיני ברכות, ועומד שם בסלון, בתוך הזה, איזה כלי או איזה מדליה עם צלב, זה לא נכון לעשות את זה. יחביא אותו, שים אותו במקום צנוע, לא במקום שבולט לעיני כולם, זה ייזהר בזה. שמצוות עשה אמרנו, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, והארי כתב, שבארץ ישראל מצווה לרדוף אחרי המצווה הזאת. בחוץ לארץ לא מצווה לרדוף. בארץ ישראל מצווה לרדוף. ואסור להחזיק כל דבר שיש בו עבודה זרה, וכן אסור גם להסתכל בו. אין להחזיק, אין להסתכל. עכשיו האמת, היום בימינו קשה לעשות את המצווה הזאת, כיוון שזה גם על פי חוק של המדינה, וגם העוונות הרבים, הגויים, עוינים את ישראל. כל דבר קטן או גדול שיעשה, מיד יהיה רעש גדול בעולם ויגביר את האנטישמיות שבלב הכי ישנה, רק הם מחפשים מצדקה לזה. אז ודאי צריך להיזהר. עכשיו, בכלי כבוד להלכה, למשל מצוי כלי כסף, כלי זהב, כלי פורצלן, טבעות וכדומה, אז תלוי, אם זה היה של עבודה זרה, אז הוא התכוון לשם עבודה זרה, אסור. אבל אם זה כלים של ביזיון או חפצים שהם רק לנוי, על פי ההלכה זה מותר. לכן, תלוי, הכל תלוי באיזה מקרה זה. בכל אופן, גם הכלים שאסורים, אם גוי ביטל אותם, הוא השליך אותם. או שביטל אותם, יכול לבטל. יהודי לא יכול לבטל. אז אם גוי ביטל, מותר לי להשתמש. יהודי ביטל אסור. תמונה של השח? מה, השח הוא עבודה זרה, מסכן? מה יש לשח? מה קרה? מה עשה? היה איש טוב, היה נחמד. כן, היו עושים לו מי שברח בבית הכנסת, לא? אחר כך הוא ברח. כן. בסדר, אין בעיה, אין בעיה. רק תמונות וצלמים של עבודה זרה. מה של עבודה זרה זה אסור. תמונה של אדם, ממה עשויה התמונה? אולי אני אתחיל לשאול אותך ותענה לי. ממה היא עשויה? אתה לא עונה לי. טוב. עכשיו, אסור בהנאה כל דבר של עבודה זרה, כמו אם אדם נכנס מפני הגשם, או נכנס מפני השמש, לתוך כנסייה, לתוך בית של עבודה זרה, אסור להיכנס שם. שנאמר לו, תקרא בפתח ביתה. העץ שנטע אותו לעבודה זרה, אסור לשבת בצל של העץ הזה. הם מצוי הרבה בעוונות הרבים, הרבה מחורים שלנו, בנות, שלומדים לא במקומות חרדים, לוקחים אותם בחגי בימי החופש, עושים להם סיור של תרבות פה בארץ, כל מיני גנים וכל מיני מקומות. גם צריך לדעת, יש גם בעיה עם הקבוצה הזאת מפרס, הבאים קוראים להם. יש להם בחיפה ויש להם עוד, והרבה חרדים נקראים, הולכים לטייל שמה, וכותבים יום של התחזקות והתעלות רוחנית, קבר יונתן בן עוזאל מפה, והגן הבאי להבדיל לרפי הבדלות מפה. כמו משה רבנו שקברו אותו מול בית פעור. זה איפה זה, איפה זה. לכן ודאי אסור. במקומות האלה אנחנו גם לא יודעים, זה בכלל, הדת שלהם היא דת סודית, אף אחד לא יודע מה הם, למה הם עובדים, את מי הם מתפללים. ומה העניין שלהם, זה אנחנו לא יודעים. לכן, אין להתעסק איתם. כל המקומות האלה ונסתרה והיא נטמע. אז מקומות כאלה אין להיכנס עליהם. לא ייכנס לשם האדם. חוץ באילן, הרמב״ם כותב, אם היה עץ לפני כן, ואחר כך עבדו אותו, הם לא יכולים להרוס. כמו שגמרא אמרה, להרים מרמים, מהרים אלוהים, לא אלוהים מהרים. מה פירוש? היה הר, היה קיים, באו גויים ועבדו את ההר עבודה זרה. לא נאסר ההר. מתי יאסר? כשהם יתלשו איזה אבן וישימו שם. אז יעשו. אבל כשהם השתמשו בהר עצמו, לא. למשל, מעיין, שזה מעיין כמו ב... שם, בעין כרם. הם מאמינים באותו מעיין, יש להם שם גם כן מנזר. המעיין לא אסור, מותר לנו לקחת מים משם. המים של המעיין לא יכולים להאסר, זה מים שהקדוש ברוך הוא נתן. אז אני רוצה לקחת אותם, משתמש בהם. וכן, אפילו מבריכה, כותב הרמב"ן, הם עשו בריכה לנוי, לעבודה זרה שלהם, מותר להשתמש בבריכה הזאת, או במים שלה, כיוון שזה לנוי. אבל אם הם עובדים את המים עצמם, ועשו את זה בשביל עבודה זרה, זה משהו אחר. תלוי. למה נעשה הדבר הזה? למה? וכן, מטבעות שהם זורקים, הוא אומר, מטבעות הם זורקים בתוך החצר של עבודה זרה שלהם. מותר לי לקחת את זה או אסור? למה הם זורקים? אם הם זורקים את זה בצור, לתת את זה בשביל עבודה זרה, זה כסף של עבודה זרה. זה באמת אסור. אותו דבר, יש בעיה גדולה. אמר לי איזה יהודי, בארצות הברית זה נהיה מחלה ידועה. מה שיש לנו פה, שם זה ביותר גדול. בכל הצמתים עומדים קושים, הם דברים, ומתרימים לכנסיות שלהם. שולח אותם הקורר, אומר לו לקושי, תשמע, אתה רוצה למחל לך אבונות? קח את הדלי הזה, תעמוד 12 שעות בצומת, ותאסוף כסף. וזה חוזר עם דלי מלא מטבעות, ומביא כסף. והרבה פעמים יש יהודים מסכנים, מרגישים כאילו לא נעים, עומד ברמזור האדום, ואז מוציא כסף ושם שם. אסור. הוא לוקח את זה בשביל עבוד הזרן, נותן את זה לקומר. קונה בזה כל מיני דברים לצורך העבודה זרה, מחזיק לידי עוברי עבירה, מדי אסור. אתם צריכים להיזהר בזה, שלא יבוא לידי איסור. עכשיו, דבר שהוא מעשה שמיים מותר, דבר מעשה שמיים כגון הרים, מעיינות, אילנות, בהמות, שמש, ריח, הם לא יכולים לאסור את זה עלינו, אבל לא שהם עובדים את זה. אבל הוא עשה בידיים שלו איזה דבר, עקר בידיים, שאב מים, עקר בידיים אבנים, ועשה איזה בית, עשה איזה דבר, המקום הזה נאסר, עד שהגוי בעצמו יבטל אותו. דוד גוי, מאותו עבודה זרה, מאותו מין, מאותה קט, יבטל את העבודה זרה הזאת, יבטל. והקדוש ברוך הוא יעקור עבודה זרה מארצנו יוצא. חייל בשירות מותר לו להיכנס לכל המקומות האלה, כתוב ואפילו להר הבית כשיש צורך, בשביל להציל נפשות או כדי לגרש משם משחיתים. וסלם עידך כמן. כן. תבוא כל יום שם, לא פעם בחודש. כן. הבהרה לגבי הפאות. הפאות, אני לא יודע, יש סוגים שונים. יש פאות שיוצרו מהודו. יש פאות שבאו ממקומות אחרים. כל הפאות אסורות משום גילוי עריות, זה אין ספק. שלמה לובשים את זה? כדי להידמות לגויים, כדי לפרוק מעלינו עול של כיסוי ראש. זה אוי ואבוי לדור שלנו שהגענו למצב שצריך לדבר אם זה אסור או מותר משום עבודה זרה. יענו בשביל גילוי עריות, אין בעיה, מותר, 40 שנה היה מותר. עשה בשביל עבודה זרה אני אסור. אותו דבר, זו נבלה וזו טרפה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יארג ואל יעבור. והשם יחזיר את כולנו בתשובה. לאדם מאחל לב, פרק ט"ז שמאי. לאדם מאחל לב ומאדוני מענה נשון. כל דרכי איש זך בעיניו, ותוכן רוחות אדוני. גולל אדוני מעשיך, ויקונו מחשבותיך. כל פועל אדוני למענהו, וגם רשע ליום רעה. שלמה המלך עליו השלום אומר, לאדם מאחל לב, כשבן אדם בא לדבר לשני מלך, הוא מתכונן וחושב, מה אני אדבר, באיזה בקשה אבקש, ואיך אפתח את הפה, ואיזה שיר אני אגיד למלך, ואיזה דבר שבח. אז גם בתורה ראינו, רחמנא ליבא בעי, אז צריך להכין את עצמו, לאדם מערכי לב, מערכי הכוונה מכין את עצמו, נערך בהתאם, מכין את ליבו איך לדבר. אבל תדע שבסוף מה תוציא מפיך זה הקדוש ברוך הוא שם. איזה מילים האדם יאמר, זה רק הקדוש ברוך הוא שם. אומר השם מענה לשון. לפי זה הביא, למה כתב את זה שלמה המלך? ידוע, כל מה שכתב במשלה, דברים שניסה בעצמו. זמנו היה שוב פעם, היום אנחנו בסימן מדינת פרס. מלך פרס, שמאי. מלך פרס, פעם אחת היה חולה. שלח מכתב לשלמה המלך. וביקש ממנו, אמר לו, אתה חכם מכל האדם, ואמרו לי שאתה בקיא גם ברפואה, הוא סובל הדיאגנוזה א', ב', ג', מה עושים? קרא המלך שלמה וראה שהרפואה שלו שיביאו לו חלב של לביאה. שישתה חלב של לביאה, ואז החלב הזה ירפא את המלך. מיד קרא לבניהו בן יהוידע עליו השלום. זה המעשה היה עם בניהו בן יהוידע, כך מובא במדרש. קרא אותו ואמר לו, אני מצווה אותך, לך לך. אל מדבר יהודה, אז היה שם כמה משפחות של אריות שם מסתובבים, בדרך אחרי עין גדי, וסדומה, משם הלאה לכיוון דרום, היו שם כמה משפחות, תיגש לשם ותביא לי חלב לביאה. חשב בן יהוידע, איך יעשה? אמר לו, טוב, תן לי גדוד של 30 כבשים, אבל כבשים משובחים, שמנים ויפים וטובים ובריאים, אני לוקח אותם איתי ואני חוזר בעוד חודש עם חלב לביאה. לקח את הכבשים, הגיע לאיזה תצפית מעל ההר, שלמטה בעמק הוא רואה את הלביאה עם הגורים שלה, את המניקה. הסתכלה עליו, נהמה נהמה, מה עשה בניהו? תחבא ושלח שני כבשים למטה. ירדו הכבשים, לקחה אותם הלביאה ואכלה אותם. למחרת יצא החוצה, התקרב עוד כמה מטרים. עשתה אותה לביאה, עשתה לו עוד איזה נהמה, יענו, איפה המנת ארוחת בוקר? שלח לה עוד שתי כבשים. וככה, כל יום עשה, וכל יום היה מתקרב עוד שתי מטר, ארבע מטר. עד שהגיע להסתובב לידה, והיא לא הייתה עושה לו כלום, ראתה זה ידידותי, לא מהכוחות העוינים. סופו של דבר, הגיע לשם, עם הכבשים שנשארו, נתן לה לאכול, עוד היא אוכלת, הוא התקרב אליה, שם את הקד שלו וחלב אותה, ומילא חלב בקד, ואמר לה, מע סלאמה, שלום ולא להתראות, תודה רבה שאפשרת לי לתת חלב, וחזר אל מקומו. היה עייף מאוד, ומתוח מאוד, היה מאוד מתוח, סוף סוף זה סכנה גדולה, אדם ייכנס תוך גובה אריות ולצאת משם, בפרט הלוויה מסוכנת שבעתיים מהאבי. חזר, ישן ונרדם, והנה בחלומו רואה שאיבריו מתקוטטים אלה עם אלה. בא הראש ואומר, המוח אומר לכל האיברים, מי אתם בכלל? אם אני לא הייתי נהוגה את הרעיון ולא הייתי חושב על העניין, איך היינו בכלל מגיעים לשם? באו רגליים ואמרו, מי אתה המוח בכלל שאתה מדבר? אתה יושב לך שמה בתוך הלשכה, סגור, אחרי קבע בתוך כמה חדרים, אנחנו הרגליים בעצמנו, הלכנו והגענו אל הלוויה ועשינו, וכל הפעולה הייתה, אם לא היינו אנחנו, לא היה כלום. באו הידיים, אמרו, רגליים שקט, מי אתם ומה אתם? אם לא אנחנו שחלבנו את החלב בידיים והשלחנו את הכבשים ועשינו, שום דבר לא היה יוצא. באו הכליות ואמרו, שקט, שקט, אם לא אנחנו נתנו עצה, לא היה שום דבר. בעל לב ואמר, ואני מה? אני עשיתי את כל העבודה, לב חושב מחשבות, לב עושה הכל, וככה כל האיברים, כל אחד בתורו, אמר מה שאמר, העיניים, האוזניים. סופו של דבר, אחרונה מכולם הייתה לשון, אמרה לשון, מי אתם שאתם מדברים, אם לא אני שדיברתי לפני המלך, ואם לא אני שזה, אני עשיתי את הכל. אמרו לה, מי את? את קטנה, בריאה קטנה, שפלה, נמצאת בתוך הגוף, שוכבת במקום חשוך, מי רואה אותך בכלל בתוך מערה, חדר לפני מחדר. אמרה להם, אנחנו ניפגש כמו שאומרים בשביעיות, שם נבוא אצל המלך בשעה שיהיה המפקד, ואנחנו נראה מה יהיה עם כל הסקרים שלכם, אני אוכיח לכם. טוב, והנה ממשיך את החלום, זה כל זה היה בחלום, לא במציאות, בחלום, והנה רואה בניהו בן יהודה שהוא מגיע אצל שלמה, ושלמה שולח אותו אל מלך פרס. בא למלך פרס, נכנס לשם, בא לשון ואמרה, הבאתי לך חלב של כלבה. המלך הרע פה, חסר לי כלבים פה בפרס, בטהרן, באזרבייג'אן, בוא ניקח אותך באספהאן, מה יש שם, איזה כלבים? וביאז, שלא להגיד מה שיש שם, וואה, מה שיש שם. אז זה הלך להביא לי כעת משם, כעס, אמר אחד עתו להמית, ברוך הבא, כבוד הרב, שמשמרכם. אמר, טוב, באו כל האיברים, והתחילו לבקש מחילה מהלשון, מבקשים לך מחילה, לשון, תסלחי לנו, לא. אחד עתם להמית, אמרתם לי שאני יושבת במערה, מה אני שווה, עכשיו הוכחתי לכם. עד שלסוף התחננו, התחננו, הסכימה לשון וחזר אל המלך ואמר לו שזה חלב לביאה. הלך שלח לשלוח לבדוק, יש לו מעבדות, מי שלא בדק אז זה באמת חלב של לביאה, ופתר אותו לשלום. התעורר בניהו והנה חלום, בא אצל שלמה והגיד לו, אמר לו, מוות וחיים ביד לשון, לאדם מרחי לב ומאדוני מענה לשון. לכן אמרו רבנו בחי כותב, כשאדם בא לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, וכן גם כשבא לפני אצל המלך, כל שכן לפני המלך ולפי המלכים, צריך לבקש רשות שלא ייכשל בלשונו. וכן שיאמר שלא ייכשל בלשוני, ולא אומר דבר שאינו הגון. כי המילים, איך הן יוצאות מהפה, אפילו אדם יכין, כמה שיכין, פתאום השתנה הכל. היה עליו השלום רב אפרים כהן, אתה הכיר אותו? היה ראש המקובלים בירושלים. כשהיינו ילדים קטנים, היינו רצים אחריו שיברך אותנו. היה איש קדוש, ראש המקובלים כאן. אז הוא היה בא לדרוש, היה גר בשכונת קטמון. הוא היה מהעיר העתיקה, מהפליטים של העיר העתיקה בשנת השח. אחר כך לקח איזה בית מחסן היה לו בקטמון, שם היה גר, והיה בא כל שבת תשובה ברגל עד אוהב רחל בלחוב דוד ילין לדרוש שם. והיו באים המונים אנשים לחזור בתשובה, שומעים בכל שבת, היו כמה אנשים שבת, שבת תשובה, כל שבת היו עומדים בתור שייתן להם תיקון על איזה עוונות שהם עשו, היו חוזרים בתשובה כל שנה מחדש אנשים. אז הוא היה מספר שבדרך היה, לפני שיוצא מהבית היה מכין את הדרוש ארבע פעמים, כמו שכתוב בגמרא שצריך אדם לפני שהוא אומר דברי תורה להכין אותם ארבע פעמים. אז ראה אחד, ויספרה שתיים, הכינה שלוש, וגם חקרה ארבע. ובדרך היה חוזר על הדרשה פעמיים. והיה בא לדרוש, אומר מהשמיים, היו נותנים לו בכלל דברים אחרים, מה שלא הכין, והיה מתברר שכל מה שהיה אומר, זה היה צורך לאנשים שהיו באים שם. וכל אחד היה אומר לו, מה שהרב אמר היום, זה היה עליי, בדיוק היה איתי. אז היה אומר, ממש, התקיים בו הפסוק, זה אדם, החלב, הוא מכין דרשה בנושא כזה. ומהשם מענה לשון, היה בא לשם, הקדוש ברוך הוא משנה לו את הכל, לפי צורך השעה וצורך העניין, כך היה מדבר, השם יהיה בעזרנו תמיד.